ברוכים הבאים לכשיהיה גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה, מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול? אני אקי שביט, ואיתי כאן נמצא נמרוד גולדשטיין.
שלום חברים, אז לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט שלנו. בכל פרק אנחנו הולכים לארח איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו נשמע איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראה היום שלהם. אז היום אנחנו כאן מאוד מאוד שמחים לארח את ירון וקסמן, בן 35 מיפו, מייסד ומנכ"ל עמותת הגל שלי. שלום ירון.
יאללה, יאללה, מה העניינים?
שלום, 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 שלום. וואי, קודם כל תודה רבה שהגעת, איזה כיף. אנחנו יודעים שאתה עמוס בטירוף, ותודה רבה שהקדשת לנו את הבוקר הזה ככה לדבר קצת על כמה דברים. אז בואו נתחיל מהסוף. מה זה, מה אתה עושה היום? מה זה בכלל עמותת הגל שלי? נשמח לשמוע.
בכיף, אז תודה שהזמנתם. עמותת הגל שלי זו עמותה שעובדת עם נערות ונערים במצבי סיכון, דרך התמודדות מעצבת בגלישת גלים. בעצם משתמשים בים ככלי חינוכי, מי שלא מכיר, מכירה. גלישת גלים, הספורט אולי הכי טוב שיכול להיות, כיף, מעניין, מאתגר, מעלה כל כך הרבה תחושות, שאלות, מחשבות, ובעצם בעזרת ההתמודדות והמחשבות האלה, אנחנו מסתכלים ומתמודדים על החיים עצמם. מה קורה לי כשאני נסחף, כשאני מאבד שליטה, איך אני מחזיר שליטה לחיים שלי. אז זה מה שהעמותה עושה, בעצם משתמשת בהתנסות הזאת, בחוויה הזאת, כמנוף להצלחות בחיים האמיתיים. והתחלנו בעצם עם 10 בני נוער, היום יש כבר מעל 5,000 בוגרים של העמותה, ועוד 1,875 חבר'ה שרצים במסלולים היום. תהליך מאוד מאוד ארוך ועמוק מחניכים, בעצם שצורכים את הפעילות למדריכים, שבעצם מעבירים את הדברים האלה הלאה. אז זה עיקר ליבת הפעילות, יש לנו היום 5 מרכזים בארץ, בבת ים, ביפו, במעגן מיכאל, בכפר גלים ובקריית ים, מצפון לחיפה, אני מקווה שיהיו עוד בקרוב. אז זה 92% ממה שאנחנו עושים, רוב מה שאנחנו עושים. בנוסף אנחנו עובדים גם עם חבר'ה מתבודדים עם פוסט טראומה, PTSD, וכל מיני אוכלוסיות שהגלישה והגלים יכולים לעשות להם טוב. זה מה שאנחנו עושים היום בחיים.
מטורף. אני יודע שיש לכם גם איזשהו עסק חברתי בתוך העמותה שאתם מתעסקים בו?
נכון.
בצורה?
נכון. במקביל הקמנו עסק חברתי שהוא גם מלכרי, שקוראים לו על הגל, שמייצר ימי כיף עם ערך מוסף לחברות וארגונים. משהו מאוד מאוד מצליח. בעצם יש כ-130 אירועים כל קיץ, עם חברות מאוד מאוד גדולות, גוגל, ווייז, מייקרוסופט, פייסבוק, איירון סורס, בנקים, חברות ביטוח, שבעצם באים ליום כיף עם ערך מוסף בים, מתנסים בגלישת גלים, ומי שמוביל את הימים האלה ומתפרנס מהימים האלה זה בוגרים של העמותה, שבעצם היו בעבר חניכים, והיום בעצם זה איזושהי אלטרנטיבה להתפרנס בכבוד בדרך לג'יטית.
מטורף.
כן, לגמרי.
תיארת שיש 5 מרכזים, איך התפקיד שלך בתור מנכ"ל בא לידי ביטוי שם, איך נראה היום שלך?
אז היום יום שלי הוא מאוד מאוד עמוס, הרבה פגישות, דיונים, הרבה בקרה ומעקב, פיננסים, רשויות מקומיות, משרד הממשלה, כזה. מתרוצץ הרבה, כן.
אתה גם מנהל את אחד המרכזים או שאתה פשוט עובד מול 5 מנהלים של המרכזים עצמם?
לא, ליתר דיוק, אפילו אני לא עומד מול לא עובד עם מנהלי מרכזים, בעצם עומר טולצ'ינסקי שהקים ביחד איתי את העמותה, הוא בעצם מייסד ומנהל פדגוגי, אז הוא אחראי על כל התוכן, הצוות, וכל הסיפור של הציר החינוכי בעמותה. אני יותר מתעסק תמיד הדחקה איזה שהוא זכה ב... הוא זכה בבחורה, בעצם מתעסק בליבת העשייה ובכיף ובכל הדברים האלה. ואני בעצם מתעסק עם כל הכספים, משאבים, אקסלים, מרקטים.
בלי הכספים המשאבים לא היינו מגיעים לליבה.
באמת ויציב.
כל אחד עושה משהו טוב בו.
לגמרי.
ובוא תנסה לתת לנו טעימה קטנה, מה אתה מאוד מאוד אוהב בעבודה שלך, ואם יש איזה משהו אחד שאתה פחות אוהב, שמתסכל אותך.
סבבה, קודם כל אני מאוד מאוד אוהב. אני לא יודע אם זה... אני לא רואה את זה בתור עבודה. צריך רגע, אני שם את זה על השולחן, זה לא, זה החיים שלי, כן? ואני מאוד אוהב את החיים שלי, ואני מאוד אוהב את העשייה. אני חושב שזה מדהים, דיברנו ככה בכניסה, לעשות משהו עם ערך מוסף, שעוזר לעולם, שעוזר לך, ועוזר לאנשים. אז כיף לי, אני עובד מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד עשייה, אז אני נהנה מזה, אני נהנה מהיצירה, מהאתגר, מהגדילה של הדבר הזה, זה... זה סוג של סטארט-אפ חינוכי, הארגון הזה, הוא גדל מאוד מהר, והוא מתנהל הרבה יותר כמו ביזנס, פחות כמו איזה מלכר, אז הכל רץ, והכל עם כזה ריבון אחד, ריבון שתיים, טה-טה-טה-טה.
מלכר?
מלכר, סליחה, מוסד ללא כוונות רווח, בעצם כל המגזר השלישי, עמותות, חברות חלצים, זה בעצם חברות לתועלת הציבור. מה שזה אומר, אגב, אם נרחיב את זה בעוד שני מילים, זה בעצם זה ארגון שהמטרה המרכזית שלו זה לא להניב רווחים, בסדר? נגיד כל עסק או ארגון או חברה או עסק מורשה, בעצם המטרה המרכזית שלה זה להניב רווח, רווח כלכלי, רווח פיננסי, בדרך כלל לבעלי המניות. במוסד ללא כוונת רווח, יש רווח, אבל הרווח הוא אימפקט, הוא השפעה, הוא השפעה על החברה, ולכן אנחנו מודדים הצלחה לא בכספים, אולי גם, זה בעצם מוטת ההשפעה שלנו, אבל אין בסוף, במוסד ללא כוונת רווח, בעצם במידה ונשארו עודפים, הם ירוצו חזרה פנימה לתוך הארגון, והם שמשו אותנו בשנים הבאות. אז בעצם מודדים הצלחה בצורה קצת יותר יצירתית ומעניינת. זה במילה על מלכר.
אם אפשר עוד שאלה לדבר הזה, מה שעובר לי בראש, אני בטוח שלהרבה מאזינים, זה מלכר זה לא כוונת רווח, אני חושב מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, יש בסוף גם את הצד הכלכלי והפיננסי, איך זה חי ביחד בסוף, והאם אפשר שזה יהיה הדבר היחיד שעושים, ואיך זה משפיע על החיים?
קודם כל, אגב, לא אמרתי כל מה שאני אומר ואגיד, זה אני מדבר את עצמי, בסדר, ואת הגל שלי, אני גם לא יודע כמה אני קוליפייד לדבר על ככה קריירה ג'רני, מסע קריירה וכאלה, אבל אני מדבר את עצמי, ואת הגל שלי ששוב, זה, בתוך עולם העמותות, או המלכרים, מה שאמרנו קודם, זה ארגון קצת, קצת אחר, לא אומר לחיוב או לשלילה, אבל שונה. אפשר להתפרנס מזה, אפשר לחיות מזה, אתה לא צריך להיות, אם אתה עושה משהו, אתה עושה אותו כמו שצריך, ואתה עושה את זה טוב, ואתה מוצא את השותפים הנכונים לדרך, זה מה שאפשר לעשות, כן, זה לא משהו שמתעשרים ממנו, וזה לא משהו שאתה בסוף, לא יודע מה, זה כמו סטארט-אפ, רק בלי אקזיט בסוף, אין בסוף אקזיט, גם אם מחר נגייס 100 מיליון דולר, ואני חושב שזה, יש בזה הרבה ערך, זאת אומרת, והרבה סיפוק בחיים שכאלה, אבל זה לא מה שהיה פעם, זאת אומרת, זה לא חיי סקפנות כזה, שלפחות אצלנו, מאוד מאמינים באנשים, בלהביא אנשים טובים, שאנשים צריכים להתפרנס בכבוד, ולחיות את חייהם, ולאכול איפה שבא להם, ולגור איפה שבא להם, ולגלוש, כן.
אתה מצליח להם לגלוש ביום יום, אתה שומר על התחביב הזה, זה קורה?
בטח, אז עומר ואני, אם יש גלים בזריחה, אנחנו גולשים לפני עבודה, בדרך כלל 5:30 אנחנו, אתם תראו אותנו במים, 8 קפה סיטו וקדימה.
מטורף לעבוד על הים, אבל זה ממש באמת לעבוד על הים.
לגמרי, מוזמנים מאוד לקפוץ אלינו, המאזינים, יכול לראות בעיניים.
דיברנו על משהו שאתה אוהב בעבודה שלך, ומשהו שאתה לא אוהב בעבודה שלך. אתה יכול להרחיב על זה קצת יותר?
בטח, בשמחה. אז אוהב, בגדול הרוב המכריע אני מאוד מאוד אוהב, בסדר? אני מאוד נהנה, אני גם בעמדה מאוד כיפית, כאילו עם הרבה אחריות, אבל של בסוף יש לנו חבר'ה שמלווים אותנו, גם שותפים וגם תורמים, וגם הבורד שלנו, בורד היושב ראש שלנו זה האלוף במילואים רוני נומה, אנשים באמת מדהימים, מדהימים, כולם בהתנדבות מלאה, כולם איתנו וכיף לנו, אז כיף לעשות דברים טובים, אנשים יוצא דופן, גם הצוות, אגב עוד מילה, זה צוות ככה היה כי מכירים קרוב, זה צוות של אנשים, דיברנו פה על נועם פלר וחברים, אנשים באמת באמת שכיף לעבוד איתם, אז הרוב המכריע הוא מאוד מאוד כיפי, הוא אינטנסיבי, הוא קשוח, כן, עובדים מסביב לשעון, הרבה אתגרים, הרבה יעדים, זה ככה, שוב זה לא, it's not a typical non-profit, זה לא כזה, זה אחר מאוד. כן, החלקים היותר, הפחות נעימים, נקרא לזה ככה, זה ארגון שהוא בצמיחה מועצת כל הזמן. אז מעבר לניהול
צמיחה... צמיחה מועצת זה להקטין את זה, כמה שזה גדל מהר.
כן, אני חושב שזה אנחנו... כן, ככל הנראה בטופ של הצמיחה הכי מועצת שיכולה להיות, זאת אומרת, זה אומר שבעצם מצטרפים אלינו המון המון בני נוער כל הזמן, מפתחות עוד קבוצות ועוד מרכזים, רק בשנה האחרונה הרמנו עוד 2 מרכזים, מתוך 5, אני מאמין שבשנתיים הקרובות יקום עוד כמה.
כשנערכתי לרעיון היום ודיברתי עם אנשים טיפה שאני הכי פגש עם מנכ״ל גל שלי, כולם מכירים את זה, זה כבר לא איזה נישה בצד, אין מישהו שלא מכיר את העמותה הזאת.
ממש מותג, ממש.
אני שמח לשמוע. אני חושב להגיד שזה מבחינתנו ממש ההתחלה, זאת אומרת, עד עכשיו עשינו proof of concept, ראינו זה עובד, קדימה, בוא נתפוצץ עם זה.
זה מטורף, הקבלה לסטארט-אפ, כל המונחים, זה עם הגיוס כספים והכל, רק ש...
זה ממש ככה, מקראונד פאונדינג כדי להקים מרכז, עד קראונד פאונדינג זה גיוס המונים, שעושים איזשהו קמפיין באינטרנט, ומנסים לפרסם כמה שיותר, ובסוף זה הכסף מגיע מהעם עצמו. מלגייס אנשים, לעשות קמפיינים במלא מקומות, זה...
זה חתיכת מסע, אבל אני אגיד כן, אפרופו הקטע שדיברנו על המימון, שאלתם מה אני פחות אוהב, אז זה באמת מקום שהוא, היום אנחנו מדברים על סדר גודל שנתי של 10 מיליון שקלים, בסדר, קצת פחות מ$3 מיליון בשנה, מחזור הפעילות, וזה אירוע, זאת אומרת, צריך כל כך הרבה אנשים ולבבות ועסקים וחברות וקרנות ומשרדי ממשלה כדי שהדבר הזה ירוץ, אז זה כאילו דבר שהוא... הוא מאתגר, ויש איזושהי כמיהה כזו, פנטזיה כזאת, שכאילו, וואי, one day, כאילו, אתה תוכל להגיע ולעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, לא מדובר ב... מסתכל על העולם, כן, $3 מיליון, זה לא עכשיו סכומים שהעולם נופל ממנו, כן? וזה המון, המון, המון עבודה והמון עשייה בשביל שהדבר הזה יצליח לקרות, כדי שבסוף, בקצה, כל חניך שמגיע, תהיה לו את החליפה, ויהיה לו את הגלשן, ויהיה לו את המדריך ואת המדריכה, ונוכל באמת להיות שם עבורו או עבורה. אז זה דבר שהוא, לא, דיברנו לפני, זה לא מתסכל, אבל הוא מאתגר, הוא מאתגר. פחות, הייתי שמח אם הוא היה נתפר לנו, אתה יודע.
אם הקצת היה מגיע מאיפשהו.
לגמרי.
טוב, אז השם של הפודקאסט זה קשיי גדול, ואותי מאוד מאוד מעניין לשמוע מתי השאלה הזאת תפסה אותך פעם ראשונה, ואיך זה נראה.
קצת להרחיב על כל הדרך כזה, עד שהגעתם לאיפה שאתם היום ומה שאתם עושים.
אוקיי. אז מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? קודם כל, זו שאלה שהיא מתעצבת עם השנים. אני אגיד שככה, בתור ילד כמו עוד הרבה ילדים, היה לי חלום להיות טייס. ממש הייתי ככה בכוכב כחול וזה, התאמנתי, היה לי ממש כיף. והתקבלתי. עברתי את כל התהליך וגיבוש ועניינים, והתקבלתי לטייס, וזה היה לי, הייתי המאושר באדם, ואז יצאנו, הייתי בתנועת נוער, אגב, מילה, הייתי ככה ילד ים, הייתי הרבה בים, גדלתי במקור מראשון, משפחה מהממת.
גולש גלים במקרה.
גולש גלים במקרה, ויצאנו שנת שירות לפני הצבא, ושם החלטנו בעצם שכל החבר'ה, כולם מוותרים על מה שהתקבלנו, והולכים ביחד להתגייס לנחל.
נשמע שברחת להם.
לא, ותקשיב, ומה שקרה, וכולנו, ואני ממש זוכר שהגעתי ככה לבקום, וחתמתי ויתור לטייס.
אשכרה.
כדי לטייס עם החבר'ה לנחל. אפילו עשו איזה כתבה, אם תעשו גוגל, אחר כך תראו, מהעזועים האלה שמחתרים. וקראתי את זה לא מזמן, אמרתי שם שטייס זה אחד החלומות שלי, אבל זה מתנגש עם חלום לא פחות חשוב, להשפיע על החינוך במדינת ישראל. לא ברור לי מאיפה ילד בן 18 חושב ככה, אבל זה הרבה כנראה מהתנועת נוער ומהבית. וכך היה, ובעצם כולנו הלכנו, אז זה נקודה אולי ראשונה שככה אתה מבין, רגע, אני רוצה להעביר את הדבר הזה הלאה. ונקודה שנייה, ככה אנחנו, אז התגייסתי והייתי מפקד והשתחררנו וטיול וחזרתי והתחלתי ללמוד חינוך. שגם עוד פעם, עוד נקודה שאתה מתלבט, אפרופו כל ה... אני מניח שמאזינות מאזינים, מה ללמוד, מה עושים, אמא שלי עורך הדין, אבא שלי מהנדס, כל אחת שלי מהנדסות כזה, אני הכי גדול. וממש ככה, אין, בסוף אין, זה מה שאתה רוצה לעשות, אז הלכתי ולמדתי חינוך, וביום הראשון של הלימודים, של התואר הראשון, אני פוגש את עומר, ככה רואה את הבלונדאז' בשיער, טיק טק מזהים ששנינו גולשים, חנינו החברים הכי טובים, למדנו חינוך, וגלשנו, גלשנו ולימדנו חינוך פה, לא ניכנס פה בתוך הפוסטקאסט ליחסים, כמה למדנו,
גלשנו. בסוף זה עבד, בסוף זה עבד.
נספר לכם סוד, אני יודע שהבית ספר היה ליד הים.
הבית ספר היה ליד הים, זה נכון, והיינו על מלגות, אגב, סיימנו בהצטיינות, הכל בסדר, והיינו על מלגות, ו... ככה זמננו היה בידינו, ועשינו את אותו פיילוט עם 10 ילדים, שהתנאי היה מאוד פשוט, בוא אני למד לך לגלוש בחינם, אין כסף, אין שום דבר, אבל אתה חייב לחזור לבית ספר, זה היה הדיל. ככה הדבר הזה התחיל, וזה עבד בצורה מטורפת, כאילו, תחשבו, אנחנו, ספר רגע את המסע הזה, כי זה מסע אולי קצת, לא יודע אם יש לנו זמן לזה.
בטח, שזה אנחנו פה, לשם זה התכנסנו.
יאללה. תודה שבאת.
אז אני ממש זוכר ככה, אמרנו, וואי, אנחנו גולשים וחינוך, ואיך זה משפיע עלינו, ואולי נעביר את זה הלאה, ומדברים במועדון גלישה הראשון ושני, והשלישי אומר לנו, כן, ויש לנו מנהל בית ספר תיכון הזדמנות אחרונה, קוראים לו סני קרמלי, אומר לו, שמע, אתה רוצה להחזיר כמה ילדים בבית ספר? הוא אומר, בטח. הביא לנו את האקסל של החבר'ה שנשרו, מתקשרים אחד אחד, אהלן, מה עניינים? קוראים לנו עומר, ירון, אתה רוצה ללמוד לגלוש בחינם? מה בדוק? שומע, יש קץ, יש קץ, אתה חייב לחזור לבית ספר. ככה הם מתקשרים, אוספים את 10 חבר'ה, ופעם בשבוע באופן קבוע, עם המודון שנתן לנו את הציוד והכל בחינם, מועדון גלים בדרום תל אביב, ככה חוצים לדרך. והדבר הזה פשוט עובד, אנחנו רואים אחד דימוי העצמי של החבר'ה עולה, והם חוזרים בבית ספר, ואנחנו הכי מבסוטים בעולם, אתה יודע, כל יום רביעי, אנחנו עם הילדים במים, אז זה אושר ענק, וסוף אותה שנה, בעצם ככה מתחיל להתחמם, קיץ, עניינים, אתם רואים, אנחנו עכשיו כבר ככה באפריל, טוב, בעלים של המועדון, שבחור מדהים מדהים, אומרת, שמה, כפרה עליכם, אני לא פילנטרופ, עוד שחררו ממני רגע, יש לי קייטנות, חוגים, ואנחנו יוצאי תנועות נוער, כל מה שאנחנו יודעים לעשות בחיים זה פויקה וכתובת אש.
פויקה וכתובת אש.
זה מה שאנחנו יודעים לעשות. כל השאר אנחנו מאלתרים, אגב עד היום. אז אנחנו עושים לחבר'ה פויקה וכתובת אש, ואומרים להם, חבר'ה, אתם רואים איזה מדהימים אתם, התמדתם, חזרתם בית ספר, גלשתם, בחורף, עם הגלים, נופלים קמים, אין עליכם בעולם. כל הכבוד. כתובת אש יפה ככה על הים, הגל שלי, פויקה, חבר'ה פעם ראשונה אוכלים פויקה. ומסתיים המפגש, ואחת הבנות אומרת, אוקיי, מה קורה שנה הבאה? אנחנו ככה, מה קורה שנה הבאה? שתי ילדים ל-26, מה קורה שנה הבאה? תשמע, יש לך את הטלפון שלי, תרים לי טלפון, כל דבר, תרגישי בנוח. אז מה, מה, לא יהיה הגל שלי? וככה, בדיוק התארגנתם ככה לפוסטקאסט, ונכון, רצינו שהכל יהיה מושלם, והכי נוח וקל וזה, ופתאום ככה, אווירת נחיים, כולם בבאסה, כאילו נגמר הגל שלי, ואני לא אשכח צומת שנייה, אנחנו ככה מקפלים את האירוע, ונוסעים, נכנסים לאוטו, מסתכלים אחד על השני, ואומרים, וואי, אין מצב, אנחנו, גם אנחנו נהיה, נכנס לרשימה הזאת של הגענו, נתנו את הדקותיים וחצי שלנו, שנה, זה לא משנה, ונמשיך הלאה. אין מצב, אין מצב שגם אנחנו עושים להם את הנטישה הזאת, ובעצם באותו רגע החלטנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות בחיים. שתנו בעצם עזבנו את העבודות, לקחנו הלוואות, קנו גלשנים, חליפות, ציוד, ביטוח, ככה הקמנו את העמותה. ההורים שלנו היו בטוחים שהתפלפנו על כל המוח. וככה זה התחיל, זאת אומרת, שם זה התחיל, וזה מסע שלם, זאת אומרת, כן, יש לך איזה גלת נגרר חמודה וכמה גלשנים, זה לא אומר. אבל ישר התקשרנו כל החבר'ה, חבר'ה, זה קורה, וזה חוזר, וזה לא יפסיק, וככה זה התחיל.
אז זה לא שכל פעם המשכתם עוד שנה וראיתם, כאילו, הייתה לכם אחרי שנה אחת החלטה, רצים זה קדימה, זה ארוך טווח, יש פה חזון?
הייתה החלטה, של ילדים ל-26 חמודים, כן?
אז איך קיבלתם אותה? כי אני מדמיין, זאת החלטה מפחידה, בסוף להגיד, אני איך הכיוון הזה, זה שילוב של תחביב ושל ערכים והכל, אבל זה כיוון שהוא לא סטנדרטי. יש פה מאזינים שאולי תחביב שלהם זה מוזיקה, אבל הם חושבים גם על הכיוון הזה. אז איך כן מקבלים את ההחלטה הזאת? איך היה לכם את האומץ לעשות את ההחלטה הזאת?
חוסר אחריות משווה. לא, אני לא יודע כמה היינו על זה, זאת אומרת, כמה הבנו את ההשלכות של הדבר הזה בתור חבר'ה צעירים, כלומר, לא ידענו מה זה בכלל עמותה, אגב. לא ידענו. רק ידענו שיש 10 ילדים בעולם הזה שאנחנו צריכים שיהיה להם גלשנים וחליפות, ולהיות איתם לפחות פעם בשבוע. זה הסיפור היה. אגב, היה שם הרבה גם תום וחמידות, כן? ואופטימיות קצת מנותקת. נגיד, באנו לעיריית תל אביב יפו, אמרו, תקשיבו, יש לנו תוכנית שמחזירה ילדים לבית ספר. זה טירוף. זה גלישה, זה טירוף, לא צריך כלום. יש לנו, יש אותו, אומר, יש אותי, יש גלשנים, יש חליפות. לא צריך שום דבר. אנחנו רק צריכים לבנה עליהם, מה אתם אומרים? כמובן שאמרו לנו לא, וגם בבתי אמרו לנו לא, וגם ראשון אמרו לנו לא, והרצליה אמרו לנו לא. ואז התחלנו ללכת, הלכנו להרצליה, מחוף דבוש בהרצליה, דופקים על כל בית קפה, בית מלון, מסעדה, טוק טוק טוק, טוק טוק טוק, אנחנו רוצים מקום על הים, לא, 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 לא. שלושה חודשים עד שהגענו, ככה יקים מכיר את המרכז בבת ים, שלושה חודשים ברגל, כל יום על החול, נחזור אליך, לא חוזרים אליך, הבוס לא נמצא, איזה רן חמוד, טטטה. ככה מצאנו את הבית שלנו בחוף הריביירה בבת ים, באמת פנינה של טוב. וזה מסע, זה דרך, זאת אומרת, זה לא היה יותר מדי מנוהל ומתוכנן, כמעט הפוך מה שקורה כרגע, זאת אומרת, היום הכל, אתה יודע, יעדים, מדדים, רבעוניים.
בסדר, אני כבר לא בני 26 גם.
נכון. כבר לא. אני אגיד משהו שגם לא אמרתי קודם, שיש בעצם, היום בעמותה יש נוער, באמת מכל הקשת יש חבר'ה יהודים וערבים ובנות ובנים ודתיים וחרדים וחרדיות, ואפילו חבר'ה בדואים מהנגב שמגיעים בהסעות, ונוער ערבי ממזרח ירושלים, הכל כמובן בערבית אגב. אז זה באמת חתיכת אירוע הסיפור הזה. כן, מנסים לנהל את האירוע הזה.
מנסים. זה נשמע לי כמו סיסמה, להיות אמיץ, לעבוד קשה, להיות אמיץ, לעבוד קשה.
כן, האמת זה המון, 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 לא יודע מה להיות אמיץ, כן, לעבוד קשה זה בטוח נכון, לפחות בפריזמה שלי.
כן.
כאילו, וזה גם, אגב, מה שאנחנו אומרים, זה עובר כחוט השני גם עם החבר'ה, זאת אומרת, רגע בוא נהיה שני יותר, ניכנס גם לליבת העשייה, אנחנו מדברים על נערות ונערים שאנחנו כחברה נכשלנו איתם, בסדר? אמרנו להם פעם אחר פעם, אתה לא מספיק טוב, ועפנו אותך בבית ספר א', בית ספר ב', פנימיה ג', ואנחנו באמת מאמינים שהתמדה היא מפתח להצלחה, ואם אתה נעשה שוב ושוב ושוב, ואין דבר שאתה לא יכול לעשות, אל תיתן לאף אחד להגיד לך אחרת, אז, ואני רואה שזה עובד, זאת אומרת, זה באמת, באמת אמיתי לגמרי עובד, אז זהו, אז החיים, אתם יודעים, החיים לא פיירים, לא כולם קיבלנו את אותם קלפים. אבל יש לך קלפים ביד, אז בוא נשחק איתם, ובוא נעשה את המקסימום, ובוא נתקדם כל פעם קצת. אז כן, התמדה בעיניי זה מפתח להצלחה, בכל תחום, וצערי, ככל הנראה, אין קיצורי דרך, אז בהצלחה.
יש לי עוד שאלה קטנה על זה, בסוף, זו אוכלוסייה שאתה מתאר, שאני בטוח שיש קשיים, שזה לא פשוט הכל זורם, יש שיעור והכל שם, איך אתה מצליח להכשיר כל כך הרבה מדריכים, שמצליחים להתמודד עם האוכלוסייה הזאת, ואיך אתה מוצא את האנשים הנכונים להיות המדריכים שם?
יקי, אתה רוצה לענות על זה?
סוד קטן המאזינים, אני מתנדב בגל שלי. באמת שאני סוגר תכף שנתיים בעמותה, שזה אחלה. יש, אני אענה על השאלה?
קדימה.
אתה מתראיין.
סתם, אני אענה.
אז יש שיטה ממש מגניבה, שממש עושים מיונים למתנדבים. גם מבחינה טכנית לדעת לגלוש גלים ולהבין ים, וגם מתחינה אישיותית, אני אקרא לזה ככה,
גמרי.
להבין שהם יכולים באמת לתת ערך לילדים, להוביל קבוצה או להיות מדריכים בקבוצה.
אז מתקבלים להתנדבות, זה לא, אתה לא רק נרשם, יש פה לגמרי. תהליך.
אני אגיד גם שזה התנדבות מאתגרת, ככה היה כי פה מצטנע.
בגלל שאלתי, אני מדמיין את זה,
זה לא יבוא פעם אחת לצבוע איזה קיר וללכת. כן, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, יש פה, קודם כל זה חתיכת אירוע, יש, לא דיברנו על זה, אבל היום אנחנו בגל שלי, אנחנו צוות של 300 איש, כן? אנחנו כמעט 70 שכירים ו-230 מתנדבים. כשאני סופר מתנדבים, יש לנו עוד מתנדבים, אבל אלה מתנדבים, מתנדבי ליבה, זה אומר אנשים שמגיעים פעם בשבוע קבוע למשך 4 שעות לתקופה.
זה יותר מ-4 שעות. איפה שאתה מוכר את זה ככה.
אני במחירה, אני...
יש קישור לרישום להתנדבות אחרי זה בסוף של הפרק.
קדימה. ואני אגיד שהסיבה המרכזית, אנחנו מודדים הכל, אגב, פורסמה באחרונה תזה בקרימינולוגיה על הפעילות, ויש עכשיו דוקטורט באוניברסיטת חיפה שהולך להתפרסם, אבל את זה לא חקרתי, כי אני כל כך בטוח בזה שאין אפילו סיבה למה לבזבז זמן ומשאבים על זה. הסיבה האמיתית שהדבר הזה עובד זה האנשים, זה הצוות. זה מלא יקים כאלה. שהם אנשים באמת יוצא דופן, אז צריך למיין אותם, וצריך להסביר, ויש הכשרה של יומיים, של להבין מה זה נערות ונערים במצפי סיכון, ומה דרוש ממני בתור מתנדב, מתנדבת, כדי לקחת חלק בסיפור הזה. וכל הזמן יש מכירים את המושג וויפי, בוא נסביר, וויפי, what's in it for me, בסדר? בעצם אנחנו צריכים לענות על הרבה צרכים והרבה למה, בסדר? לא רואים אותי ככה, זה מוקלט, כן. אז למה עם הגרשיים? למה שאנשים, למה שבן אדם יעצור ויתנדב במקום ללכת ללמוד או במקום ללכת לעבוד? למה? כנראה שזה עולה לו על איזשהו צורך של לעשות משהו טוב עם עצמו, להרגיש בעל משמעות, להיות חלק מככה קבוצה שעושה טוב, שייכות, אני לא יודע, כל אחד יש לו את הסיבה שלו, את הלמה שלו או שלה, וברגע שאנחנו מצליחים להבין את הדבר הזה, זה מאפשר לנו לעשות איזה, יש תחרות ענקית, יש הרבה עמותות מהממות במדינה שלנו, ואנחנו רוצים להביא את האנשים הכי טובים, אנחנו מצליחים בינתיים לא רע, אפילו טוב, וזה הסיבה שזה עובד, זאת אומרת, צריך להבין, זה בסוף, אני מאוד חמוד, ההשפעה שלי על הארגון היא מוגבלת, היא מסוימת, בסוף 300 איש ואישה, כל אחד עם הדעות והמחשבות והמטענים.
יש בסוף הרבה תוכן גם שאתם מחזירים, אני אגיד פה רגע מהצד, בין אם זה כל מיני השתלמויות כאלה קטנות שנותנים לנו גם כלים, גם כדי להדריך יותר טוב וגם כדי זה, מקורס גלישה, הדרכת גלישה, ועד קורסים בערבית, והרבה הרבה מאוד דברים מגניבים שנותנים לנו ערך.
לגמרי.
אני אענה נראה לי הדבר הכי מיוחד להגיע זה לקבל את החיבוק מהילד הזה אחרי... שהוא לא יודע בכלל את השפה שלך, כי הוא ילד ערבי, ואומר, וואי, יקי, איזה כיף שבאת היום, ודפק לך את החיבוק של החיים שלך, זה פרייסלס בצורה ענקית.
לגמרי.
איך גישרתם על זה שאתה אומר שלא יודעתם מה זה עמותה, והתחלתם להקים את זה? אז התייעצת עם אנשים, קראתם באינטרנט, כאילו איך מגשרים על פארק כזה?
ואני אוסיף עוד שאלה, תכף אתה עונה, מאיפה הדרייב לגדול כל כך מהר ולדחוף? שזה משהו שאפשר להגביל אותו בקלות להרבה עולמות אחרים.
בכיף, אז שבאמת אני אענה, קודם כל על איך גישרנו על הפער של הידע, שזה הרבה פערים של ידע, היום אתם יודעים, אנחנו כבר פרוס בעניינים האלה, אנחנו באמת טובים, אבל פגשנו כל מי שהסכים לפתוח לנו את הדלת, דפקנו על כל דלת, שהדלת הייתה סגורה, קפצנו מהחלון, שהחלון היה ככה, אז נפגשנו עם כל מי שהיה מוכן לפגוש אותנו, התייעצנו עם כל העולם ואחותו, אנחנו עדיין עושים את זה, אנחנו עדיין לומדים כל הזמן, וזה עולם שלם של, של שיווק, של מיתוג, של מיצוב, של תוכן, של פדגוגיה, של למידה. עומר שקימתי את העמותה, הוא כל הזמן לומד, כאילו, טבע תרפיה ו-CBT, וטיפול בככה, וטיפול באחרת, וחינוך יהודי, ויזמות בתוך...
אבל זה תוך כדי תנועה, לא עצרתם תהליך למידה, זה כבר תוך כדי תנועה למדתם.
הכל כל הזמן, כן, הכל, אנחנו קוראים לזה on-job training, בהצלחה. אז זה אחד, זה בעצם כמו, זה סוג של אידיאל שאין לו סוף, זאת אומרת, כל הזמן ללמוד ולתחקר, ולנסות לעשות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. אז עקומת הלמידה, אגב, גם שלי ברמה האישית, היא חדה מאוד, זאת אומרת, אני כל יום לומד המון. אז זה לגבי לגשר את הפער, ואני מאוד שמח שבאמת יש הרבה אנשים שמוכנים לתת ולהקשיב ולעשות במה ש... אגב, אתם עושים פה בפודקאסט, אני חושב שזה באמת ברכה, כי זה עוזר להרבה אנשים, בלי שיצטרכו להיכנס את האוטו ולהרים את הטלפון, ולא תמיד יש לך את הטלפון להרים, ולא תמיד יענו לך לטלפון, אז ככה להנגיש את זה, זה דבר מדהים. ואמרת, מאיפה הדרייב, שאלת מאיפה הדרייב לגדול ולעשות יותר, אני חושב ברגע שהבנו שהדבר הזה באמת באמת עובד, בלי, זה באמת מקום ככה, מקום של אמת, מקום אמיתי, אין ציניות ואין ככה בכאילו, וזה לא ככה סופרים אנשים כדי לגדול בשביל לגדול, אתה פשוט רואה שהדבר הזה עובד, אז אני ממש מרגיש חובה, אני לא יודע, כאילו אף אחד לא ישב ואמר לי, תשמע, ירון, אתה חייב, אבל אני מרגיש חובה עצמית, משהו פנימי, להנגיש את הדבר הזה לכמה שיותר ילדים, ממש כאילו, וזה עושה לי את זה, זה מגניב אותי, זה בא לי, כאילו, בא לי שכמה שיותר ילדים יבינו שהם יכולים לעשות הרבה יותר מה שהם חושבים, ושיפרצו את הגבולות שלהם, ושיכנסו להם בחורף, ושיסיקו מזה על החיים שלהם, ושכל אחד יגשים את עצמו בדרכו, בדרכה.
מדהים. נגעת בזה בקצרה מקודם על התואר, למדת התואר בחינוך. אחת השאלות המרכזיות שהמאזינים שלנו עכשיו חושבים זה, האם ללמוד, כמה ללמוד, איפה ללמוד, האם אתה מרגיש שהתואר בחינוך היום תורם למה שאתה עושה בהקשרי חינוך וכולי, והאם בכללי לחוויה האקדמית היא מה שאתה ממליץ עליו למאזינים.
אוקיי. אז כן, למדתי תואר ראשון בחינוך דמוקרטי, בסמינר הקיבוצים ותעודת הוראה, ולמדתי תואר שני בניהול מערכות חינוך באוניברסיטת תל אביב, וכל מיני הסמכות כאלה של, שהיינו צריכים לעמותה של מציל ים ומדריך גלישה מוסמך בווינגל כאלה. אז אני, קודם כל אני underqualified, אני, לענות על השאלה, האם להמליץ למישהו ללכת לאקדמיה או לא, בכנות. אני חושב שזה תרם לי, תרם לי לראות, לשמוע, האם זאת הדרך הכי מהירה ויעילה, חד משמעית לא. זה לא הדרך הכי מהירה ויעילה. אני גם אגיד, אשים את זה בסוגריים, שוב, יש תחומים, נגיד להיות עורך דין, אתה צריך ללמוד עריכת דין, להיות מהנדס, להיות רואה חשבון וכו', יש כל מיני מקצועות שאתה, אולי גם לא, אני, אגב, לא מבין גם בזה יותר מדי. אני ממליץ לפגוש, לשמוע, לקרוא, להבין בתחום שמעניין אתכם, האם זה כדאי, ולדבר עם כמה שיותר אנשים, ואני אגיד משהו יותר מזה, אפילו פלט על איזה סימון, הייתי ממליץ לבוא ולראות בעיניים, כמו ששאלתם, מה זה אומר, מה זה ביום יום, מה זה דורש ממך או ממך, להגיע לראות, להתנסות, להידבק, להצמד, אז הראשון, השני, השלישי יגידו לא, החמישי או העשירי יגידו כן, אני חושב שזה הכי, טיפ מעולה.
לי יש עוד שאלה, כשתהיה גדול, תן לנו ממש בקצרה, מה השאיפות שלך להמשך, ומה השאיפות של הארגון שאתה מוביל להמשך.
אוקיי, אז קודם כל, השאיפה שלנו כארגון היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים להיות, החזון שלנו להיות ארגון נוער משמעותי, שנוגע באלפי נערות ונערים על פני החופים בישראל, אז ככה, זה החזון שלנו, לשם אנחנו חותרים ושואפים, ועובדים בשביל לממש אותו כל יום. ואני אגיד שברמה האישית, זה גם מה שאני רוצה לעשות, באמת. אני נהנה, אני כיף לי, אני לומד, אני מתפתח, הארגון מתפתח, אני מרגיש שאני ככה במקום הנכון. אולי זה לא ככה מגניב או לא יודע מה, אתם יודעים, בעולם של היום הכל מאוד זזיתי, ומדברים על שוב קרייר ג'רני והמסע, ויש זמן אופטימלי להחליף עבודה, לא יודע מה, שנה וחצי, שנתיים, כדי לשפר תנאים ולשפר פוזישנים וטייטלים.
אתה ממש נשמע כמו מעסיק.
אני מעסיק הרבה חבר'ה. אבל אנחנו, אבל אני אגיד שיש משהו שמאפשר לך לראות, לתכנן ארוך ולעשות דברים נכון ועמוק, כמו שאתה בונה את החיים שלך, איפה אתה רוצה להיות, מה אתה רוצה לעשות, וזוגיות וחברים וחיים ומקום מגורים ולא יודע מה, אז שאתה מסתכל על ארגון באופן כזה, שאתה אומר, אני רוצה לייצר את הארגון עם השורשים הכי עמוקים שיכולים להיות, וענפים הכי גדולים שיכולים להיות, כדי שהוא באמת יהיה בר קיימה לכמה שיותר שנים, אז אני חושב שזה הדרך לעשות את זה, זאת אומרת, לבנות את הארגון הכי מטורף שאתה יכול לבנות, וזה גם בשבילי, זאת אומרת, בסוף זה גם בשבילי, זה מזין אותי, חזרה.
מדהים, ממש מדהים. קצת הרחבה מקצועית, יש הרבה חבר'ה שכנראה התעניינו בעולם הזה, בין אם זה בעולם החינוכי, ובין אם זה בעולם באמת של רגע ארגונים ללא מטרות רווח, יש לך איזה תכנים שאתה יכול להמליץ עליהם, אין לי ספרים, פודקאסטים נוספים, למרות שזה תחרות שלנו, אבל לא נורא. קצת עוד תוכן שהיית, או מה, איך ממשיכים מכאן, מה עושים כדי קצת להתעסק בנושא הזה?
אוקיי, אז אני חלק את זה רגע לשלושה דברים שונים, כי דיברנו על, אני לא יודע כמה אני שוב גורם מייצג, אבל קודם כל יש שונות מאוד גדולה בין ארגונים שעוסקים במגזר השלישי, שזה מה שאמרנו מלכרים, ויש שונות מאוד גבוהה בין ארגונים חינוכיים. אז בתוך הארגונים האלה, במיוחד בארגונים כאלה, שווה להבין מה עולם הערכים שלי, מה חשוב לי ומה אני רוצה או רוצה, איפה אני רוצה לקחת חלק. זה נראה דומה, אבל כנסו פנימה, זה שונה. דבר שני, בעיניי הכל זה אנשים, אז תמצאו את האנשים שהייתם רוצים לרוץ איתם לדרך הזאת, זאת אומרת, זה דרמטי. יכול להיות שהחזון והמטרות וזה ממותג וממוצב נראה וואו, אבל נכנסים פנימה ופחות, או להפך, שהמיצוב והמיתוג הוא משהו אחד, אבל כשאתה נכנס דורך במקום, זה לא בדיוק מה שהבטיחו לי, לא לשם נרשמתי מה שנקרא. המלצה, אתן לו המלצה בעולם אחר, בעולם של יזמות, זאת אומרת, ואני חושב שזה קרוס בורדר, זה חוצה ככה, מגזרים, ומה שאתם עושים, אגב, זה יזמות, כן? זה לחלום על משהו, זה להגיד, וואי, אני רוצה לעשות משהו טוב, אני מקדיש את המשאב, אגב, אתם מקדישים כרגע את המשאב הכי יקר שיש לכם, שזה הזמן שלכם. ויש ספר שקראתי, שהביא לי אותו יולי בר זאב, שהיא מלווה אותי ואותנו כבר הרבה שנים, שזה 6-7 שנים. אישה מדהימה. וקוראים לספר הזה Let My People Go Surfing. זה ספר של הבחור, קוראים לו איבון, שהקים את חברת פטגוניה, חברה של מייצרת ציוד טיפוס ובגדים, שהקטע שלהם זה שהם מאוד מאוד סביב קיימות ושמרה על הסביבה.
חברת אימפקט, אם אני לא טועה, נכון?
נכון. חברה מאוד מאוד מיוחדת.
מה זה חברת אימפקט?
זה חברה שבאה להטביח אותם ולעשות ערך. למרות שאגב, המושג אימפקט והשקעות אימפקט הוא מושג מאוד מאוד רחב, וככה שתשאל שלושה אנשים יגידו לך שלוש תשובות שונות, אבל...
גוגל את.
לגמרי. אני כן אגיד שספציפית, הספר הזה הוא מדבר, של איבון, הוא מדבר איך בניתי חברה, שככה השם ככה מרמז, Let my people go surfing, איך אתה נותן לאנשים שאתה עובד איתם, שבסוף זה הליבה, זה הסיפור, איך אתה מעניק להם ערך, ואיך אתה מעניק להם משמעות, ואיך עושים דברים ביחד, ולא ככה טופ דאון, אלא יוצרים איזושהי סינרגיה ביחד, שזה נורא קל להגיד, ונורא נורא קשה לעשות, אבל נותן ככה כמה תובנות, זה לא ספר ככה עלילתי יותר מדי, אבל אם מעניין אתכם לבנות, או להקים עסק או ארגון, זה לא משנה אם לכוונות רווח או בלי, הוא נוגע בהרבה אספקטים, גם במרקטינג וגם במיצוב וגם בתנאי העסקה וגם בהמון דברים, מזווית מאוד נעימה, שאני ברמה אישית מאוד, אני ואנחנו מאוד הזדהינו, וככה השאלנו לא מעט מהרעיונות והטיפים שלו.
מדהים.
כן. אז שמענו פה המון המון המלצות לאורך הפרק, אבל אני אשמח שנציין איזה טיפ של אלופים, אנחנו קוראים לזה. זה משהו אחרון למאזינים ששומעים בכל תחום, בכל נושא, שהיית רוצה לתת למאזינים בבית.
טיפ. בסוף, מי שחי את החיים האלה, זה אתם. זה לא ההורים שלכם, זה לא הבני זוג שלכם. זה אתם. ואני חושב שיש הרבה דברים שאולי נשמעים או נראים מפוצצים, אבל הם, תכלס, הם לא. ואנחנו צריכים להיות שלמים עם עצמנו, לעשות דברים שאנחנו אוהבים, שעושים לנו טוב, שאנחנו גאים בהם. בסוף אתה רוצה להיות גאה במה שאתה עושה. ולהיות מבסוט על החיים שלך. אז אני מהאנשים שיגידו לכם, לכו עם הלב, תעשו מה שאתם אוהבים, חיים פעם אחת. תעשו את זה באחריות, תעשו את זה, כן, צריך לדאוג לעתיד, לקדימה, ילדים, עניינים, אבל לעשות מה שאתה אוהב, ואז אם אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה צריך לעבוד יום אחד בחיים שלך. אז זה, לא יודע כמה הזדמנות כאלה יש, אבל הן קיימות, ואני חושב שמה שאתם עושים בפודקאסט הזה, זה מבורך, כי זה גורם לך לעצור רגע ולחשוב מה ולמה, ככה, לא משפט שלי, היודע למה יוכל לעשות כל איך, אז לא יודע אם אמרתי זה בדיוק נכון, אבל הכוונה היא אותה כוונה. אז זה הטיפ שלי, לכו עם הלב, תהיו מבסוטים, תעשו דברים יפים.
מדהים.
ירון, תודה רבה.
תודה רבה, היה מרתק.
תודה לכם.
אז עד כאן הפרק שלנו להיום, מקווים שהתקדמתם צעד קטן או גדול בדרך לענות על השאלה, מה אתם הולכים לעשות שתהיו גדולים? ניפגש בפרק הבא.